Platon изглеждаше готино, наблюдавал за него, Вероятно, да е вреди на тата Саломал, че за Платон се хубаво и обувия, вероятно, че не е параметър на его. Тия хаз не е за параметър, че не е на тама, да си спрем халаки. והשני זה הבאה, זה משהו שניתן מאחורי היצירה האומנותית, אפשר אומנותית. לא פילמוס אמפי שיותר את הצד השני, ובעצם מתרכז יותר בנושא של הבאה, וכבר דיברנו על זה קצת שכל פלסטיקה הפלטונית, זאת לא פילמוס אמפי הפלטונית, אז העולם הוא בעצם עולם של יצירה, נכון, כמו שראינו, והעולם הזה הוא איזשהו חיקוי שבזה כבר פחות מוצלח מהמקור כדרכם של חיקויים, ובעצם הקריטריון שהוא הציע ליופי זה המרחק של הדבר מהאידאה שלו. זה הקריטריון שלו ליופי. ושוב פעם, כמו שראינו בכמה פעמים, התפיסה הזאת עצמה היא עדיין תפיסה חזותית. גם מי שמדמה את הדבר על האידאה שלו, שזה לכאורה כבר הקשבה למשהו פנימי, כן, זה בעצם לכל האורך פה הנזיר כל הזמן רומז למה אפלטון הוא אמנם קרוב יותר מאריסטו לתפיסה שינית, אבל זה עדיין לא זה, זה עדיין כליליות דקה, כמו שהוא כותב את זה. אז זה באמת עדיין תפיסה חזותית, זאת עדיין תפיסה יוונית, אלילית, ולא תפיסה שינית. וההדגשה שלו זה איך זה קורה, וסיימנו בעצם הפעם הקודמת, זה בעצם על ידי ההשגה של דון יהודה אברבנאל. ההשגה של דון יהודה אברבנאל, שדון יהודה אברבנאל למעשה מקבל עקרונית את התפיסה הזאת שיש אידאה ויש עולם מחוקק, והיופי נגזר מהשאלה כמה העולם דומה לאידאה, אבל הוא מוסיף עוד חלק בתוך תמונת העולם הזאת, וזה המייפה. הגורם יצר את העולם מתוך האידאה. יש יופי, יש מייפה ויש מיופה. זה מקביל מאוד למה שראינו בסעיף ח', שם עולם האידאות במאמר. כותב שמה, אלכסנדרונים מתווכים בין האקדמיה האפלטונית ובין הסטואה, שמרכיבים את עולם האידאות בלוגוס. שם ראינו גם כן בדיוק אותה תופעה בעצם, בהקשר אחר, זאת המטרה שלו, להראות שבעצם ההגות היהודית חוזרת על עצמה על בהקשרים אחרים כל פעם, אבל היא תמיד מוסיפה את הגוון שלה על סביבה שבתוכה היא פועלת. בהקשר הזה הם מוסיפים את הלוגוס לעולם האידאות. גם האידאות זה לא הדבר האחרון. גם בתוך מאחורי האידאות, גם כן יש איזשהו חוק שמפעיל את האידאות. החוק הזה הוא חוק חי, לא חוק נייח, כמו האידאות עצמן. לפלטון הדבר האחרון זה האידאות. גם דון יהודה אברבנאל למעשה הוסיף לתמונת היופי של הפלטון עוד משהו מעבר לאידאות. וזה אתה מייפה. וזה אנחנו, זה עובדה סיימנו בעצם, וזה סעיף ספרה, בואו נתחיל קודם כל עם סעיף י"ד. אבל לפני כן, הערה שאני לא זוכר אם הספקתי לומר אותה, שתי צורות היופי, גם היופי של ההבאה וגם היופי של ההתאמה בין החלקים, ההרמוניה, שני הקריטריונים האלה ליופי נקרא להם, הם שניהם באיזשהו מקום קריטריון של התאמה. גם הקריטריון של ההעברה זאת התאמה לאיזושהי אידאה שהדבר הזה מביע אותו. אז זה לא התאמה בין חצי הימני לחצי השמאלי של היצירה, אלא בין היצירה לבין משהו שאני רואה מאחוריה או משהו שהיא אמורה לבטא. אבל זה עדיין קריטריונים של התאמה. זה מה שבעצם משותף לשני הקריטריונים האלה. לכן בעצם יופי זה נמדד על ידי מדדים של התאמה. שני שני הדברים של יופי. ואיכשהו זה מניח שיופי זה בעצם דבר אינסטרומנטלי. זה לא דבר שעומד לעצמו, זה דבר שנועד כדי. דיברנו על זה לפני שכן דיברנו על זה בהקשר של טוב, של ערך, של ערכים, של טוב, מה זה טוב? מה זה מעשה טוב? מעשה טוב זה מעשה שמתאים לאיזושהי אידאה של טוב, שכך ראוי לעשות באיזשהו עולם תיאורטי של אידאות, ככה ראוי לעשות. גם שם עובדת איזושהי התאמה. אבל בעצם מה שמונח פה זה שהטוב של המעשה בא להשיג משהו. לכן הוא טוב, הוא בא להיות כמו האידאה של הטוב. אז לכן, למעשה, זה איזושהי תפיסה אינסטרומנטלית, זה תפיסה שזה אמצעי ולא מטרה, כן? היופי והטוב.
היופי, במידה והוא משקף איזושהי התאמה, אז יכול להיות, כלומר, יש שם פעמים מאוד גדולה. השאלה האם יש אידאה של יופי שם, או שהאידאה של היופי לך ורק מהווה מתווך, לא? כלומר, אם אנחנו אומרים שיש דבר שנקרא יופי כשלעצמו, כלומר שהיופי זה בעצם היופי של האידאה, אז יש אידאה שקרויה יופי, והיא נמצאת איפשהו שם, וכנראה יש את, וכל ענייני היופי שואפים להידמות אל אותה אידאה, כמו כל האידאות שקיימות. אבל אם...
יש שני סוגים של אידאות שצריך להפריד ביניהם, אני מדבר כרגע לא על האידאה הזאת. יש קריטריון מסוים, יש כל קריטריונים ליופי. כל הדברים הם יפים. גם הקריטריונים התיאורטיים, גם הם כמה, לראות אחד. יש סוגי יופי שונים שכולם נכנסים תחת הכותרת יופי. כל אחד מהם יש לו איזושהי עמידה אבסטרקטית כשלעצמו בעולם האידאות, והדבר הזה אני בודק אותו עד כמה הוא מתאים למה שעומד שם. מושג היופי עצמו, לא יופי מסוג כזה או תמונה מסוג כזו שגם היא יפה, אלא יופי עצמו. זאת אומרת, מה שמשותף לכולם זה עוד משהו. זה כבר משהו אחר, אני לא מדבר על זה.
אני מבין שזה יותר על הצד הראשון, שיש דבר כזה שהוא יופי מהותי. כאשר הרב אומר שהיופי מהווה אך ורק איזשהו אמצעי, אז הוא אומר שהיופי הוא אך ורק איזשהו כלי של מדד לבדוק עד כמה הדבר קרוב לאידאה. כלומר, זה לא דבר כשלעצמו. זה לא אידאה כשלעצמה. גם...
זה איזשהו מדד, זה לא משהו שעומד לעצמו. שאלה כמה אתה קיים לאידאה?
אז זה שונה מאוד בטוב.
גם בטוב יש פסיקה כזאת. מה זה פרגמטיזם? זאת האינסטרומנטליות של טוב, יש גם כאלה.
בסדר.
לא, אפשר לא להסכים, אבל אני אומר, בדיוק כמו ביופי, כך גם בטוב יש פסיקות אינסטרומנטליות. גם בטוב יש שאלה על כמה זה טוב, על כמה זה קרוב לאותו... לאותה מטרה
שאותה אתה רוצה להשיג על זה. לא, אבל בטוב יש איזשהו תוכן, ויופי לא חייב להיות תוכן. יופי הוא יכול להיות...
אני לא חושב שיכול
להיות תוכן.
שום תוכן אין שם. לא טוב. אין שם שום תוכן. נכון? הייתה פה שחקית את הסביבה שאומרת שהמעשית הם טובים, אם הם גורמים לעולם להתנהל יותר... אני לא רוצה להשתמש עוד פעם במילה טוב, אבל אתה יודע, צריך להגיד להשתמש. צריך גם להם שברמה אולי, ברמת המוגעה הזאת עוד לא מפליף. אז נגיד שמעשים טובים זה אותם מעשים שגורמים לעולם להתנהל בצורה יותר משהו צריך
להשתמש.
משלם לי את זה. לא להשתמש במונח טוב כשאני מדבר על מה זה טוב. אה?
מאושר.
מאושר? מאושר מתמסות אחד. אבל עוד מתאים לו בסוגריו. אז זה בעצם באמת אומר שאין תוכן אמיתי לטוב. טוב זה עד כמה זה משמש את המטרה שלי, זאת אומרת, עד כמה זה קרוב למצב שאותו אני רוצה
אבל זה לא קשור לשליחות של היוונים, היוונים ודאי לא קשור כך.
לא, אני רק שבעצם אין דבר כזה טוב, זה מה שהם אומרים. טוב, זה לקחת לו שם כדי להגיד לי כמה אתה נותן שאתה עושה, כי פשוט העולם מתנהל בצורה של מושלמת.
עוד נסבול.
נגרום לכמה שיותר עושר וכמה שפחות
סבל. זאת ההגדרה למה זה טוב.
אין באמת המושג טוב של עצמו אלינו.
המעשים הטובים הם טובים בגלל שהם מובילים לאיזושהי מטרה פרגמטית, לא בגלל שצריך להיות טוב נקודה. המטאפיזיקן אומר למה צריך להיות טוב, לא, הוא הדתי, למה צריך להיות טוב, לא כדי שהעולם יהיה יותר מתוקן. זה נכון שגם העולם יהיה יותר מתוקן, אבל אולי להפך. העולם יהיה יותר מתוקן כי הוא מתנהל לפי הקריטריונים של טוב. לכן העולם יותר מתוקן. מתנהל זה הולך החוץ. הטוב לא מושג בסיסי, הטוב הוא מושג מגזר. גם פה יופי אין באמת דבר כזה, יש אידאות. ועכשיו כמה אתה קרוב אל האידאות, כמה אתה קרוב לנפרתך. זה באמת הדוגמה על הדברים, אני לא רוצה יותר מדי את הדוגמה הזאת. חשבתי שזה אולי יכול להיות. אני חושב שזה אולי יכול להיות. אני חושב לתפוס את החסר, את הצורך או את החוב לעשות את החסר, כדי שלא יהיו עניים בעולם. לא יהיו סובלים בעולם. אפשר לתפוס את הצורך לעשות בחסד בגלוס, זה אופן פעילות רצוי של עצמו בעולם. אדם צריך לעסוק בפעולות של חסד לא כדי להתאים. כן, וכמו מרתיקו על קהל יקיבה ו... המשרופוס, הוא סתם גויסר, אני לא זוכר כבר. הוא שואל אם הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים, אז למה הוא עשה אותם עניים? זה אותו משאירים. הציבה עלינו, היה גויסר דגים. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותם עניים אם הוא כל כך אוהב אותם? ואז הקימה אומר שלא נכנו לפרוטים מהתורה ומצוות אלא לצרף בהם את הבריאות. אבל מה שאנחנו נתכוון לתת צדקה זה לא כדי שאני אהיה עשיר, כי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותו לבד עשיר. כשאנחנו נתכוון לזה כיוון שהמעשה הזה הוא טוב של עצמו, לא בגלל שהוא הופך את העני לעשיר. לזה המעשה אני רוצה עצמו. בסדר? כי זה אחרת מהתפיסה הפרגמטית. אני לא רואה שתתן צדקה, כדי שלא יהיו עניים, אין עניים, אין שום סיבה להצדקה. אני אחפש עניים, אני אולי אפילו אייצר אותם, אבל שאני אתן להם צדקה. זה בכך, זה כמו הניסיון שמחפשים את הפורים, אני להיות מוגדר. מכירים את זה, שיוצא לתת מטרות לרגיונים, זה מוגדר. זו תפיסה כמובן שהולכת לקיצוניות, אבל זה בדיוק זה. זו התפיסה האנטי-פרגמטית הכי גדולה שיכולה להיות. אז אני הרגיון מעניין אותי בקליפה פשוט, אותי מעניין מטרות לעניים. הרגיונים, זה לא מעניין הרגיונים. הרגיונים זה היחידים שעליו אני יכול לבצע את
המשחק
חתמת לידי. אז אתם עושים את זה כמו חלילה. אה? אז אתם עושים את זה כמו חלילה. כן. אז אתם עושים את זה כמו חלילה.
כן. אז אתם עושים את זה כמו חלילה. אבל גם הדבר הזה נכון. אבל זה נכון. אתם נתאים רק הדבר הזה נכון. נתאים מהקלאסי. המחיר. נשאר נתאים באשר היא. זה נשאר שצרק זה קיים. בדיוק את עצמון. נשפיתי כבר רגע
בישראל איסר להם זכה לעולם הבא.
איסר להם זכה לעולם הבא. זה שמו שבא תרומת הדשא. אני לא יודע אם זה סיפור אמיתי עליו או לא. איך הוא זכה לעולם הבא? הוא הלך במדבר, תגמוד אחד, והיה לו כיתות של מים. אחד. אני מכיר את מחלקת בן עדיין ורבי עקיבא. אחד מהם אומר שישתו שניהם, והשני אומר שישתה רק הוא, מתחייך הכל מחייך על אותך. מה עשה רבי ישראל? איסר להם? עשה רבי ישראל שניהם. אתה מהשני. פתאום שרק הוא אישה. כן. אה?
אם אחד אומר שזה תקפות, אחד אומר שזה ככה עצור.
אז הוא ידע... כן. הוא עשה לא כזה, לא עוד בן אדם, לא ידע את הקיבה. הוא עשה לבר שהוא נתן את הקיתון. וכך הוא עובר לגיינון. כי הוא לא פיין את ההלכה, הוא לא יצא ידע חובה לפי אף אחת משתי העמדות האלה. זה הגישה ניטאית. ניטאית שהיה אולי יודע, שושה כזאת לגיינון. זה לא יודע מה. מה
לדבר איתם. החסיד, כמובן, אומר, אני חושב שזה דבר כזה לגיהינום. זה מגיע שרק כל בריאה יכולה לעבוד בבחינתו. השאלה אם ההטבה לא בשביל להציל אותו, לא בשביל שום דבר, זה שיש הלכה שצריך להטיל. שהניתאיות הזאת זה באמת מה שהם מולדים ביהדות, זאת אומרת, אנחנו מביאים את דעת אבסורד בתור גישה קיצונית, אבל ודאי וודאי שיש פה מרכיב חשוב כזה בתוך התפיסה היהודית. יש פה איזושהי תפיסה שהמעשים לא נעשים כדי להיטיב. המעשים נעשים כי צריך לעשות אותם, זה הכל לא כדי להיטיב, לא כדי שישתפר מצבו של המוטב, נקרא לזה כך. כדי להיטיב, כי כך צריך לעשות, זה הכל. זאת אינדיקציה, זה שיש מוטב זאת אינדיקציה לזה שצריך להיטיב. זו סיבה.
ההטבה זה להיטיב.
נכון, ההגדרה שמעשה ההטבה שמוטל עליי, של תעודת ההטבה שהיא המשכה מוטלת עליי. לכן אני צריך להיות מעודר. אבל השאלה למה אני עושה את המעשה הזה, זה לא כדי להיטיב את מצבו של האביון, אלא כי אני צריך להיטיב, לא יהיה גם מעשה לגמור אותו. אפשר לכן אני אעשה את הדבר לא קורה.
באופן פרטי נראה
לי... זה חסר ברחמים למעשה, אם באמת הולכים למושגים הטהורים. חסד זה באמת מצב שבו אתה לא מרגיש שום רחמים. אתה נותן, כי צריך לתת. זה מתאים לחסד. זה חסד אמיתי. אתה נותן, כי צריך לתת. לא בגלל שהוא רחמנות, לא בגלל שום דבר. אתה נותן את הרחמנות. אתה נותן כדי לסגור לעצמך איזשהו חוסר. יש לך חוסר שפרד את זה, והרגשת רחמים כלפי מישהו. אתה נותן, אתה בעצם סוגר אצלך איזשהו חוסר. זה להפות את עצמך. זה נקרא רחמים. חסד זה לא זה. חסד זה לתת, אתה מתלתת. אני בגלל שאני מרגיש שחסר לי משהו אם אני לא אתן. מרגיש לא טוב בגלל שלא נתן.
לא יודע את רואים את זה, אולי גם
בזה. אה? רחמים זה ירגור של חסד יבדי. לא ביטל את חסד. אתה תוסיף על עבוד קומה. העליון הטוב, היופי, האחד, אליו שוקק את הנפש בציפייה ותיקון אהבה ובגבול לכל אהבת גשמים, כמי שנכנס לרעיון בקודש הקודשים במסתורים, מתאר ופושט בלב, היא פושטת בבדי בשמותה הזרים לאלוקים שסוגר את העינים בתר, ונפקחה עין פנימית שחקן. סוף סוף כמו נראה צפוי, העצם ההצטפות בעיניים. העצם העליון האחד ויופי לצערו לעין הנפש היפה האלילית. מורידה אותנו מכל השגות הנפלאות של השורות הקודמות. כל זה זה נורא מרשים, זה נראה נורא נפלא, ולא זאת אומרת זה אלילי. אמנם יש להעיר גם פלוטים, פלוטים, מושפע מפילון בין עירו, לפעמים עולה על הראות, זה המשך של גישתו של פלוטינוס, לפעמים עולה על הראות ואומרו שצריך להתפשט מן המוחשים ולשמוע קול של מעלה. הוא משתמש במינוח שמיעה. כשמדבר על התיאוריה, הרעיון בקודש הקודשים אומר אולי צפייה, ראייה, אומר אולי צפייה, ראייה נתנו לי את המדויה. להבין ראייה אחרת, אקסטזה, להתאחד עמו, שנקרא בקודשים ראייה. אבל הוא מוסיף מיד, חכמים שבנביאים ומוקדים, איך סופים את האל. הרי זו סוף סוף אידיאליות, הסתכלותית, אלילית, דקה. יש פה איזושהי תפיסה שהולכת ומתקרבת יותר ויותר לתפיסה השגעית, אבל הנביאים עדיין משאיר אותנו ומביא אותנו במקום. זה עדיין אלילי. זה אלילי דקה, אבל זה אלילי. השאלה היא איך בדיוק להגיד את הדברים האלה, וכבר דיברנו על זה לא פעם. נדבר על האקסטאזה, נגיד בעירה אחרת, אקסטאזה. אקסטאזה זה מה שאנחנו היינו קוראים אולי חוויה דתית במישור האמוציונלי, נקרא לזה, ולא רק במישור האינטלקטואלי. זה אקסטאזה, זאת אומרת. להרגיש איזושהי חוויה, כן? לא רק השגה, זה אני מתכוון לומר. עכשיו, האקסטאזה הזאת, אני לא יודע אם זה תמיד ככה, אבל נדמה לי שפה הוא מדבר על סוג הזה של האקסטאזה, פה למטה הוא מביא שחוזרי תולדותיו של פלוטינוס, חוזרים שארבע פעמים הייתה לו אקסטאזה, מתרחב באחד. בכל אופן, כשאתה נמצא במצב האקסטאטי, זאת אומרת, כשאתה יוצא מעולם המושגים שלך, השאלה לאן אתה נכנס. אקסטאזה זה מוגדר לפי זה שיצאת מעולם המושגים שלך. עכשיו השאלה רק לאן נכנסת. הרבה פעמים, זה רוב או תמיד, אבל לפחות הרבה פעמים, אתה רואה כל מיני מחזות, כן, במאורות הנבואה, כאילו, נבואה גם היא נתפסת הרבה פעמים כאיזשהו מצב אקסטאטי, בעיקר את הגויים. אתה רואה כל מיני מחזות בחזיונות הנבואה. זה נקרא מצב אקסטאטי. שימו לב, גם שם רואים מחזות. אתה רואה איזושהי תמונה שאתה לא מגיע לראות, שאתה רואה באיזשהו עולם שאתה לא מגיע לראות אותו. אתה עדיין רואה. מה שפועל פה זה הכוח המדמה שלך. ולכן, זאת בעצם אלילות דקה. זה נכון שזה לא העולם הזה החיצוני, הפשוט, אנחנו מכירים מהיום יום. אבל זה עדיין עולם שאותו רואים. עדיין עולם שמשתקף עליו בתמונות. כן, אז סיפרתי לכם נדמה לי על הבחור אדם מירושלים, הפסיכולוג, הוא עשה את זה, פגשתי אותו פעם, יש לנו איזה חבר משותף, שהוא היה בבוליביה. הוא היה בבוליביה, זה איזה שבט, שבט אינדיאני בבוליביה, היה שם חצי שנה, חבר שלי היה שם קודם, הוא הפנה אותו לשם. עכשיו זה היה ממש עכשיו, לא נורא משהו, אז לפני שנה ראיתי אותו, הוא היה מהפסקה. אז אני חושבת שראיתי לאדם לבן לא דרכה שם, היה שם איזה מלומד גרמני בסוף המאה שעברה, והאחרון שהיה שם לפני החבר שלי. החבר שלי היה שם, והוא שלח את הפסיכולוג בירושלים, שיטה אותו בהם, עשו את שם כל מיני מחקרים. ומסתבר דבר מאוד מעניין, זאת אומרת יש להם איזשהו תמה חלוצינטיבי, זאת אומרת שעושה הזיות, שגורם להזיות, שכולם רואים אותו דבר, זה לא סובייקטיבי, כל אחד שנועץ את התמה הזה רואה אותו דבר. ולהפתעתו של היהודי הזה, הפסיכולוג, שהוא באמת עם קבלה קצת בירושלים, אם זה קבלה שנפתחים כפגרות אחר הגשם בכל מיני מקומות, להפתעתו הם רואים שם החזות של המרכבה. כולם רואים את זה שם. דיברתי איתו. בקיר ראשון. הוא עצמו גם ראה את זה. זה לא גם מכיר את זה, אבל אני שוקל את זה גם. בכל אופן, אז הם כולם רואים מה רואה של המרכבה, זאת אומרת, כפשוטו. אז דרך סוג של חוויה אקסטטית כזו, שבא לידי ביטוי בזה שאתה רואה מרכבה. אבל שימו להם, הם רואים את המרכבה. זה לא בעיניים, כוח המדמה. זה עדיין צפייה, זה עדיין לראות. כשאנחנו לומדים על המרכבה, בכתבי הארי או איזה שלא יהיה, אז אנחנו לא רואים מחזות. אנחנו לומדים על המרכבה, זאת השגה, זאת לא צפייה. לכן החוויה האקסטטית גם היא יכולה להיות חזותית, כן? זה לא, אם אתה באקסטזה, זה לא אומר שאתה כבר לגמרי יצאת מכל החושים, אתה מפעיל דבר שהוא דמוי חושים עדיין, השאלה אם אתה מפעיל דמוי ראייה או דמוי שמיעה. כן? זאת אומרת, האם הכוח המדמה שלך פועל, או שהכוח השכלי שלך, המתאים שלך פועל. זה כבר אקסטזה מתפתחת כתכלית לתת. יש כנראה גם אקסטזות תכליות. יש כנראה גם אפשרות איזשהו להבנות שכליות שבאות כנראה רק בתוך מצב נפשי מסוים ולא סתם שכל שקוראים מסודר יכול להגיע אליהם, אני לא יודע בדיוק. כנראה שיש גם דבר כזה. מה? נדמה לי שאנשים מתלכים גם על חוויות אקסטטיות אחרות.
לא, אני לא רואה את הדבר.
אפילו בחירים של נביאים אני חושב ש... יש התקסטויות שונות, הם רואים למראי הנבואה, אבל... זה שיש שם גם אקט של תפיסה, לא כך של אקט ויזואלי. ואז תאר לך תמונה, טוב, זה לא ניתן לך אותה תמונה. זה לא דבר מהאורותי. זה לא רואים אותו בעיניים. אתה מנסה לפרש מה התמונה הזאת אומרת, נחזור לאסתטיקה הקודמת, כן? אם אתה רוצה לבחור את התמונה, אתה רוצה לבחור מה היא מביאה, מה עומד מאחוריה. ברגע שאתה תשמע את התמונה הזאת, להבין מה היא אומרת, זה כבר משתנה בין נביא לנביא. עוד פעם, שואלים כל שקטה של ג'יימס על החוויה הדתית ולהתרשם גם שם. יש חוויות דתיות אינטלקטואליות יותר ויש חוויות רגשיות יותר. רגשיות זה איזשהו דבר שקשור יותר לויזואלי, אתה חי בתוך עולם שאתה לא מכיר אותו. אבל יש חוויות שהן הרבה יותר שקטות. אתה יכול לשאול אותך בשקט במקום. פשוט להגיע לאיזשהן תובנות עמוקות יותר, שאתה לא יכול להיות יותר ויזואלי. אתה לא יכול להיות כל דבר חיצוני, אתה נותן לך רעיון.
זאת אומרת,
לא
לזכרון החלוטי
שלך.
רגע, האמת בנקבוע זה החלק הפרטי.
למה זה נכון?
לא, אבל החלק
שלנו... וגם זה נכון, אבל יש עוד משהו.
החלק שמרינו אנחנו אמורים ללמוד...
יש של דבר שלא יפרחו איתו את דמי המלחמה. אחר לא יתבקח איתו. השאלה מה מסיקים מכאן, האם בית המקדש יחרב או לא יחרב, ומה בית מעשים של דבר זה תלוי, מה שהוא מוציא לעמודים זה כבר תלוי בשפה שלו, אבל זה כבר, אתה רואה שיכולים לתפוס בצורות שונות. אתה נגיד שאתם מתנגדים על אותו דבר ולא יגידו אותו דבר. מה? חייבנו.
איך
שכנדם אמרו את המלחמה? אני מביא שהייתי עושה שאלה של עצמו. אני מביא
שכנדם עובד עלינו, זה אחד שמודד בו יותר, אבל זה אחד שמודד בו. אני מביא שכנדם עובד עלינו, זה אחד שמודד בו יותר, אבל זה אחד שמודד בו. זה מראה, אם זה מראה, זה שירות חשוב.
עכשיו אתה מצאתי, כן, הוא לא נמצא במצב...
עכשיו
רבינו נגיד, זה לא היה מצב הסקאטי אולי, ככה הוא חי.
אבל הוא נמצא חנותיות.
מה?
הוא נמצא חנותיות?
מה יש לך
נמצא? אתה לדואה שלו. אתה מדבר על דבר, אתה מדבר...
אה, הוא עובד לבואה, זה חלק חנותי, ברור.
אז בלעת את ה... זה לא. זה לא. יש
את ה... מה המשמעות של הדברים?
רגע, מה, הוא מתחת לדיוק על כך שיש, ואולי שאם מדברים על זה רק בצורה כמובן ה...
זה בפה של רק הפן החזותי מתחת, זה בטח. מי שלא יהיה לי לא אומר שאין דבר כזה שאפשר לראות אותו, הוא משמש להם מעיניים. יש עוד עובד, יש לא עובד מאחורי עולם האידאות. אחד, תרגם את זה למושגים, זה לא כמו אני אמרו כלבים. מי שנמצא בחוויה אסתטית יכול לראות אידאות. אידאה כמו שהיא לעצמה, אין לך אני יודע מה זאת אידאה. אני משווה בסוס הזה לסוס האידאלי וככה אני קובע עד כאן עוד יפה. איך אני יודע את הסוס האידאלי? אני קורא לזה פעם קודם. יש לי כבר הדוף, אני בחיים שלי לא שם, לא הייתי סוס אידאלי. נכון? כל הסוסים הסוסים לא אידאליים, אז איך אני יודע למדוד את המרחק בין כל סוס שאני רואה לסוס האידאלי? לא הייתי בחיים שלי סוס אידאלי, נכון? לכן אני חושב... אה?
זה ממוקד.
זה נמצא פחות מחלק מהם. האידאה היא
לפי המדע,
מה שמשותף לכולם, זה שמשותפים לכולם הם מורים את הדגמים מכל אחד, אז זה בעצם איזשהו תהליך של השתף, זה לא ראית אף פעם סוס כזה. לכן גם מי שמניח שהקריטריון דיוטי הוא לכאורה פשוט, שהוא צריך להשוות את הדבר, זה הידיעה שלו, מה הבעיה? קריטריון לגמרי פשוט, כל השאלות זה רק איך נראית הידיעה כמובן. איך אתה יודע מה זאת האידאה? גם בית המושגים זה היופי שלך. מה שאתה קובע בתור אידאה מושלמת זה בית המושג היופי שלך. אתה רק מחביר הבעייתיות של מושג היופי, זה לא מציע קריטריון פשוט, ובזה פותר את הבעיות. הוא מחביר כל הבעייתיות של מושג האידאה. אבל הוא טוען שיש מושג אידאה, אבל המושג הזה קיים. זה דבר מהותי, זה לא פתאום שהוא קיים. בגלל זאת הנקודה, צריכה להיות איזושהי דרך לכולנו להבין מה הבסיס האידאלי הזה. ואז כולם מבינים שהסוס הזה הוא יפה לרמה 8, והסוס ההוא יפה לרמה 7. זה יותר רחוק מהאידאה, וזה פחות רחוק
מהאידאה.
אתה יכול לדבר,
איך
אנחנו מדברים
על
האידאה
שהמוגנות
זה... לא, רק שנייה אחת. אז מצב אקסטטי, זה אולי מצב שבו אני יכול לראות את האידאה. הרי היא קיימת, יותר כזאת, זה לא פיקסטי. זה מה שקיים. אם זה קיים, אז יכול להיות אפשר להגיע אליו. מצב אקסטטי, אפשר לעבוד איזשהו עולם כזה ולראות אידאות. יכול להיות שיש דבר שם, דיברנו על זה גם בסיפים הקודמים, יש לנו משל, אם המשל לוקח אותנו לעולם גבוה, מגלינו, אני חייב נקרא משל. אז אפשר לראות זה, אבל פשוט לראות את האידאות כזהו. זה בסך הכל לראות, אבל אפשר לחשוב על מושג היופי, כמו שדיברנו קודם, כמו שסיני היה לה קודם, לנסות לחשוב מה יכול להיות האידאה. וזה כבר פעולה אינטלקטואלית. לנסות להבין מה זאת האידאה, מתוך כל הסוסים שאני רואה לנסות להבין מה זאת האידאה, ואז עליה להשוות את הסוס הקונקרטי הנידון עכשיו. פעולה אחרת, זה לא אידי את האידאה. אני חושב, אני מנתח ואני מגיע למסקנה מה היא צריכה להיות. יכול להיות אפילו שמול העיניים שלי בכלל עומדת תמונה. את הניתוח אני עושה לא רק על ידי השוואה, אפילו בדמיון, זה שתי תמונות. לא משווה תמונות, תמונה יש לי רק ככה, רק את הסוס שאני רואה עכשיו. ואני מתוך התמונה הזאת עצמה קובע אם הסוס הזה יפה או לא יפה. השוואה לאידאות זה בעצם איזשהו מצב שפועל באופן חזותי. אני רואה אידאה של סוס אידאלי, אני רואה את הסוס הקונקרטי הזה ואני משווה ביניהם. זה נקרא יופי. בלי קשר לכל הבעיות של מה זה האידאה, זה חורים וכו'. אבל זאת עדיין פעולה חזותית. פעולה שינית זאת אותה פעולה שבעצם דובר עליה קודם, אתה רואה כל מיני סוסים. אבל זה מתוך זה לשמוע מה בעצם עומד מאחוריהם, מה זה סוס? מה זה באמת סוס, האידאלי, הטהור, המוגרש, הכי יפה, כן? ואז אתה אומר, רגע, הקורס הזה הוא זה או לא זה? אז אני אראה פה, זו פעולה של אבן תמונות, זו פעולה שכלית. זה לא נותנים שני שקפים אחד על השני ולראות איפה ההבדלים. זו פעולה שכלית יותר. היופי, היפה המושלם, הטוב המושלם והאמיתי המושלם זה אותו אחד. זה האלוקים, זה אפלטון. האידאה המושלמת. אם לא דיברנו בפעם הקודמת, אני קוראים גדול, זה משיח יחיד. לפחות את האחד בכיוון שלנו, זה נקרא לצפות לו. נתאר אותו שהוא יפה, אבל הוא הכי יפה, אבל בסדר, אבל זה עדיין בסביבות שלנו, הוא סוס סביבה. אבל הוא עדיין סוס, אבל זה סתם פה לראות. לפחות את הדבר האחד, את האידאה, לפחות אידאה, בצורת הדבר, זה לפחות את הפרופל חזותי. הטענה שלו שזאת באמת תפיסה אלילית. דקה אומנם, אבל אלילית. יש רק צורה להתייחס לאידאות באופן שני, לא באופן חזותי, זה אנחנו נדבר עוד מעט. האקסטזה זה מצב שאתה בעצם יוצא אליו מהעולם שלנו ואחרי שהוא נגמר ולפעמים בזמן מאוד קצר אתה חוזר חזרה לעולם שלנו. זה איזושהי חריגה. לעומת זאת, עבודה שלא מבוססת על אקסטזה זאת עבודה שהיא לא חריגה וחזרה אלא התקדמות. אז אתה בסך הכל עולה עכשיו, אתה מבין עכשיו יותר, אתה מבין עכשיו יותר. אקסטזה במהותה זה לא חלק של התקדמות. תהליך של יציאה רגע לעולם ברוך וחזרה. אני מסתכל שם, אני אומר. דבר שהוא לא אקסטטי, ניתן להבין, זה איזשהו תהליך יותר הדרגתי, וזה איזשהו מקום לפעמים מתפקד. הוא מכיר בגלל שביומיום שלנו, הרבה חבר'ה שאני מדבר איתם פה בישיבה, מספרים על איזשהו תפקוד שמגישים שהם מתקדמים. לא מגישים שהם נקרא לזה אפילו יותר דתיים. יותר מגישים את הקדוש ברוך הוא, יותר אחד לפי הפרמטרים שלו. כשאתה מנסה לחשוב מה יכול לגרום לבן אדם כן להרגיש מסופק מבחינה זאת, אם תהיה לו איזושהי חוויה דתית תוך כדי הדיבור, השאלה או משהו לא יהיה. אז נכון, במובן מסוים חוויה, כי זה משהו האסטטי, זה דבר שאולי יותר מספק, כי אתה באמת מרגיש שאתה בעולם אחר. אבל זה סוג גם יותר קל להרגיש שאתה בעולם אחר, כי אתה רואה את זה בעיניים. אתה משתמש עדיין בעיניים. חזותיות אחרת, ובמילה גם חוזר את זה. זה דבר שמשתמש בכלים שלנו כדי לקרוא דברים גבוהים יותר. ולכן זה יוצא מהעולם שלנו, עולה משם וחוזר חזרה לעולם שלנו, נגמרה חוויה אקסטטית, כן, זה נתן לכל דבר. חזרתי לעולם הזה, אי אפשר לחיות בעולם אקסטטי. אקסטטי בהגדרתה לא מצא כולל. נכון? אבל זאת התקדמות רוחנית נקדית, ליטאית, נמשיך את הערכה הקודם. זאת התקדמות לא אקסטטית, כן? מי שבאקסטטית הזאת יוקיעו את זה שם. מי שעולה ומשלם את זה, זה יתבודד. זה לא, מי שמחפש אקסטזות הוא לא רואים מקומו בגלל המדרש בפיסת העולם הניטאי. כאן רק השכל עובד. כי השכל זה באמת מצב של התקדמות מונוטונית. אתה לא יוצא וחוזר, יוצא וחוזר. בלי חוויות, אנחנו לא חוויות, אנחנו רוצים להתקדם בעצמנו. הרבה פעמים בן אדם כן מתקדם ולא מרגיש שהוא מתקדם. כי הוא כל הזמן מרגיש שהוא חי בעולם שבו הוא חי. העולם שבו הוא חי קצת משתמש. אני חושב שכל אחד שיבחן את הפרוטון טוב יראה, אני חושב את התהליך הזה על עצמו. נדמה לי. תבדקו טוב זה. הרבה פעמים אנשים מגישים, מה התקדמתי? אני נכנסתי לישיבה, יצאתי אחרי 5 שנים. לא, אני חושב שכולם חושבים. לא השתנה לי שום דבר מהותי, לא קיבלתי שום דבר מהותי מן התורה. נדמה לי שזה לא נכון. נדמה לי שאחת פה, יש פה הרבה דברים שמשותפים לו, יש גם התקדמות. ונדמה לי שאחת הסיבות לזה שלא מרגישים את הדבר הזה זה בגלל שאנחנו לא עובדים על אקסטזות אלא אנחנו עובדים על להבין את הדברים. כלומר יש לך מבין יותר דברים אתה פשוט התקדמת, אתה חי קצת יותר גבוה עכשיו זה העולם שלך. אז נכון, אתה ממשיך לחיות באותו עולם שבו אתה נמצא. אתה מבין, זה כמו אחד שכל הזמן מרגיש שהוא נמצא באותו מקום שבו הוא נמצא. לא להשתנה אף פעם. נכון, לא להשתנה אף פעם. השנה מה המקום שבו הוא נמצא? חוויה אקסטטית הרבה יותר קל, מגזרות הרבה יותר חזקות, הרבה יותר קל להרגיש שאתה בתנועה, אתה חוזר, אתה יצאת מהעולם, אתה חזרת, אתה מרגיש שאתה לא כאחד האדם, אתה לא חי עם העולם הזה שכולם. זאת אומרת,
הצורה העיקרית, נגיד השלווה יותר, זאת איזושהי צורה ליצור עולם שהוא אולי דומה לכולם, אבל קצת שונה. בוא אני חי, בוא אני נמצא דרך קבע, לא עובד, לא יודע קצת זאת, בוא אני חי. אני מנפח את הדברים באופן קצת אחר. יש לי עוד שיקולים שלאחרים אין אותם, זה עוד קצת. אז אני בכל זאת קצת שונה. יש עוד כמה דבר שאני יותר טוב במובן המוסרי, אינסטרומנטלי. אם אתה חושב על הטוב במובן האינסטרומנטלי, אז אתה תמיד תישאר אותו דבר. כולנו רוצים לעשות מה שהכי טוב, אז אנחנו צריכים יותר לעבוד על המידות, אבל אין מקום להתקדם בגישה כזאת. אין מקום אפשר להתקדם. זאת אומרת שלהיות יותר טוב, להצליח לבצע יותר, לעבוד על היתר. אבל איך אפשר להתקדם מבחינה רוחנית, להאמין לדברים מתקדמים יותר, אך ורק אם אתה לא אינסטרומנטליסט. אך ורק אם אתה מבין שהדברים כשלעצמם יש להם משמעות לא בגלל שמשיגים. אז אם ככה, אם לדברים יש משמעות לא רק בגלל שהם הופכים אותי לבן טוב יותר טוב במובן הרחובי.
להכיר מקורות אחרים שאפשר לענות
מהם. אבל אתה לא יכול להתקדם מהותית מהחלטה של האינסטרומנטליזם עצמו. אתה לא יכול להיות עכשיו כתפיסה מתקדמת יותר. אתה יכול להוציא יותר טוב אל הפועל את האינסטרומנטליות. אינסטרומנטליות היא בהגדרתה דבר שאפשר להתקדם בו. לעומת עושים את הקופת הדברים כבעלי ערך עצמי, אז כל דבר שאתה מוסיף הוא עוד ערך, הוא לא עוד מקום שבו אתה יכול להשיג את אותו ערך בסיסי שאותו ידעת תמיד, שצריך להיות יותר עושר לאנשים. אלא פתאום פתר חמור לא משיג תורת שוק טובה ועושר לאף אחד אחר, אבל הוא עוד ערך לעצמו. אז כשלמדתי את פתאום פתר חמור והצלחתי לקיים אותו, אז התקדמתי. עכשיו אני נמצא בעולם שיש לי עוד ערך בו. אתה יודע, בעולם הקבלי, כאילו אפשר לתאר שעולמות מוכנים שאני צריך קשורה אליה. זה ברמה העקרונית, אם אני לא מכיר את העולמות האלה. והדבר יש לו ערך לעצמו, לא יש לו צורה להפוך את העולם למושלם יותר, או לבעל עושר מרבי לרוב האנשים. כי זה ידעתי גם קודם שזה מה שצריך לעשות בתור אחד שהוא בגישה אינסטרומנטלית. ברמה העקרונית אי אפשר להתקדם שם. אלא רק רק הוא היה נעד בחברות האסטטיות, חברות מיסטיות. זה לא מה שמחפשים היום, שמחפשים חברות מוכניות, כי העולם אין לו ערכים מוסקים של עצמם. אתה לא יכול להתקדם במובן המושכל היום בעולם. אין דברים שהם אמיתות. אין דברים שהם אמיתות. הדבר היחידי שאולי אנשים מוכנים להכיר בו כאילו זה שעשו לגדוע בשני. מי שאומר את כללי הגינות ונעומות מוסריות, מה שקראו מוסריות היום, כן? זה לא עושה, כולם יודעים, אנחנו מתקדמים מכאן. כל ילד שנולד יודע את זה. אין להם להתקדם. יכול יותר להיות אומן, יכול יותר לבטח את עצמך, אתה יכול ללכת לעוד ולעבור חברות מישהו. זה באמת האפשרות היחידה להתקדם כך. האם אתה תופס שכל דבר שאתה לומד, הוא גם אמת? לא רק אמצעי להשיג עושר ונראה באנשים. גם אתה התקדמת במשהו, למדת עוד משהו. דבר אמיתי, זה לא איזושהי הדאגה שלי שאני מבין, הוא לא מבין, הוא לא משהו אחר. לא, יש אמיתות אובייקטיביות שאנחנו עושים ולומדים אותן. אז בצורה לתפוס התקדמות באופן ליטאי, באופן שכלי. כמה הצטעזות הייתי, ואיפה ידעתי מה הצטעזות, כמה נהניתי. הנאה זה דבר טוב, דבר מועיל, דבר שאומר שאם צריך גם מי להשתתף בעשייה הדתית, אבל הוא לא המטרה והוא לא המדד לכמה אני מתקדם. כמו של דבר הפירוץ שיהיה מידעתי וזה נשאר לצלזות היחד משהו. אבל קנטר ומשהו
שאני
מתקדם
לדבר
משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני מנהג בדרך. הקדוש ברוך הוא עונה לו, לא שאי אפשר לראות את כבודי. הוא אומר לו, וראית את חוריי ופניי לא יראו. עכשיו כבר מתחילים לדבר חלקים לקדוש ברוך הוא. חוריי, פניי, מאוד שונה. אם משה רבנו רוצה לראות משהו, אז הוא אוטומטית כבר לא רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא. זה לא את האידאה של הקדוש ברוך הוא. הדבר הצפוי של הקדוש ברוך הוא. טוב, ואידע, יש חלקים, יש לך ממון, יש לך חוב, יש לך פנים, ואידע את החובה, לפניי לא יראו. כן? אם אתה כבר רוצה לראות, אז אני אדבר איתך בשפה שלך. אתה כבר מדבר בשפה, כמי שרוצה לראות את הקדוש ברוך הוא, ואתה משתמש במושגיות שלו, שהוא רוצה להתייחס את הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא. אז אני מדבר איתו במושגים שלו, ואידע את החובה, לפניי לא יראו. אבל לראות את הקדוש ברוך הוא באמת לא צריך להיות, אבל זה הרי לי. יש את המחלוקת של רשב"א בתוספות. רשב"א אומר שלפחות נהוג ללמוד בו שאין חשיבה מילולית, חשיבה היא תמיד חזותית. שואל טוב לראות ברכות של רשב"א. הגמרא לומדת שם מאותה מילה של קריאת שמע, הגמרא לומדת שקריאת שמע צריך בדיבור ולא מספיק ירבור. סליחה, שמספיק יוגור ולא צריך דיבור, ושאפשר גם בכל לשון. יש מה נקראת בכל לשון. לא עוד בעברית. ככה כבר לומדת שם. איזה שם? אני לא זוכר את הלימוד בכל לשון. בכל אופן, ככה כבר מעלה שם, יש אפשרות, יש דעה שם, צד שם כזה, שזה לא יגיד עכשיו, אבל זה נקרא לשחזר מה הרשב"א אומר. אז הגמרא אומרת שם שא', מספיק יורו ולא צריך דיבור, וב', שאפשר בכל לשון. רשב"א, איך אפשר לגמור שני ניקודים מאותם ממילה אחת? זאת אומרת, זו תפיסה על הלימוד הראשון. רשב"א זה לא שני ניקודים, זה לא לימוד. ברגע שמספיק יורו, אז ברור שלא צריך רק בלשון הקודש, כי ביורו בכל הכל אין לשונות. לשון זה רק בדיבור, אבל בעברית יכול לדבר על ידע, אבל כשאתה חושב ביורו, אתה לא חושב מילולי, אתה חושב מילואלי.
זה לא
אין לנו עדיין ללמוד בו שבאמת החשיבה היא לא חשיבה מילולית אלא חשיבה חזותית. לכן בעצם לא שייך. אם אתה אומר שמספיק יראו ולא צריך דיבור, אז בזה גם אמרת שהיא נאמרת בכל לשון. זה עוד היה לא יותר גבוה מאשר יראו. אם לא נאמרת, זה לא נאמרת בכל זאת. אבל בראש לא שייך לבלי זו לימוד. בראש זה לא עובד בצורה של חפה. זו לא טענה של הרשב"א, טענה משמעת קצת. אני חושב שכן יש חשיבה מילולית. אחר שמה שאמרת בו, שאם אתה מדבר על חשיבה, אז ודאי שאין דרישה למילולית. לא שלא חושבים באופן מילולי. ונשאר למילולי, הוא יכול להיות ככה על עצמך לדבר. זה לא רק חשוב. אבל זה, יש לך דבר בזה, אני לא רואה כאן את זה עכשיו. אבל קצת מתאים לומר ברשב"א, יש תוספות בשבת, וגם כן, יש תוספות שמה משהו במפורש שאפשר גם לחשוב באופן מילולי. תוספות אומר שמה לגבי יורות ונבואות המצומצים, נעלר בדברי תורה. תוספות גם שמה, אם הוא אומר שכל שם לשון מהגודש, יעשו לו כל שם, זה לא עד יהיה מותר. עוד פעם, זה שתי צורות חשיבה, שאם אני חושב
באופן חזותי, אם אני רואה תמונות, או שאני חושב באופן מילואי, מה אני יכול לעשות באופן מילואי? באופן מילואי זה בעצם מחשב על הרעיונות, ולא על התמונה המתועדת על ידי הרעיונות. עכשיו אני רואה תמונה כשאני חושב, או שזה רק צריכני לעשות, וזה רק צריך מעידתי. אני חושב שאני גם בגלל, גם ברשפה אני נוטה לומר שלא זה אפשר. מה שהרשפה אומר זה שדרישה למילוניות לא יכולה להיות על מילוניות, לא שאין דבר כזה מילוניות. אלא אם מילוניות מספיק, אז אני לא שיש גם מילוניות ולא מילוניות, אז ודאי שלא ייתכן שתהיה דרישה למילוניות. אני לא שהרשפה טועית שאין בכלל דבר כזה תיאור מילוני. נדמה לי שקשה לדמות דבר כזה. אז לכן, זה מה שהוא אומר בקטע הראשון, אחרי שמתארים והכל לפי פלוטים, בסופו של דבר, נפקחת עין פנימית, אבל זאת עדיין ראויה. אנחנו עדיין רואים, זה אפשר והכל, אנחנו כבר לא רואים עם העיניים, לא כלום, אנחנו אפשר והכל נכון, זאת עדיין ראויה. אנחנו עדיין מסתכלים על הדמות החיצונית של היופי, אנחנו מושלם. נדמה לי שאם רוצים להתקדם מעבר לזה, עכשיו אני יכול לשים את הדבר. אם רוצים להתקדם מעבר לזה, נדמה לי שצריך לשנות את מושא ההתייחסות. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לתפוס את היופי במושגים של שנייה, לא של ראייה, או אם נחשוב על הפוס ודערה, אז כן, אני רוצה לחשוב במילים, לא בראייה, לא באופן חזותי, אז אני צריך לחשוב, זה קשור למה שעשהאל אמר קודם, נדמה לי שצריך לחשוב לא במושג הפוסט האידיאלי, שאני רוצה למצוא עם הסוס הזה יפה, אלא המושג היופי עצמו. זו התפיסה השיפית של יופי. שאני רוצה לעשות עם הסוס הזה יפה או לא, כי אני לא משווה אותה לתמונה אחרת של סוס תיאורטי, סוס אידיאלי. אלא זאת בכלל לא תמונת השוואה. אני חושב על מה אומר המושג יופי, לא יופי מסוג של סוס מושלם, מסוג של טנדר מושלם, מסוג של בית מושלם, תמונה מושלמת, זה הרבה סוגים של יופי, ומה זה היופי עצמו? מה זה הדבר שמשותף לכל הדברים האלה? אני חושב עליו. זה נקרא לשמוע את מושג היופי, ולא לראות את היופי, את הדבר הזה יש לנו לראות, אין לו מאפיינים, אין לו צורה, זה דבר שכלי. לראות עכשיו סוס אידיאלי, גם אותו רואים, בסדר, אבל רואים. בסדר? אבל את מושג היופי עצמו אי אפשר לראות. מושג היופי עצמו זה מושג מוצר, כי זה לא מושג שאפשר לראות אותו למה נדמיון. זה לא פשוט לחשוב עליו, לא לראות אותו. זה חשיבה מילולית יכולה לעבוד עליו, לא חשיבה חזותית. לא יראה תמונה כשאני אשב על היופי, אין איזשהו משמעות. היופי עצמו בא לזה ביטוי בכל מיני צורות. אפילו צורות אידיאליות, אבל זה כבר ביטוי של מושג היופי. מה זה כבר שהמושגים יש להם קיום לעצמם, לא רק בהגדרות שלהם. וזה מה שעושים פילוסוף היהודי הניאו-אפלטוני בתקופת הרנסנס, הניאו-אפלטוני, דון יהודה אברבנאל. אתה רואה את האידאה הניאו-אפלטונית בתורה, כשעושה את אפלטון אהובו, תלמיד של זקנינו בדברים האלוקיים. אז כאן כך הם אוהבים את אפלטון, שעושים אותו תלמיד של משה רבינו. פה למטה הוא מעיר פה שרבי עזריה מן האדומים, הוא רצה לבחון שאפילו לפי אפלטון בעצם החומר הראשון, לפי אפלטון היה חומר אידיאולוגי, זה לא משהו בדיון דברה אף פעם. הבריאה הייתה מתן צורה, היא סיכה צורה לחומר האידיאולי. בעצם האידאה היא פיית חותמה על חומר יולי, חותם מלכתן כזה, כן? אני רוצה לדעת שגם החומר הדגון היה נברא, אני רוצה לגמרי לחבר את הפלטות כמו של רבינו. וזה מהותי, כי אנחנו דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים, שמי שרואה את עולם האידאות כעולם נייח, לא יכול לתפוס את מושג הבריאה. אין דבר כזה בריאה, זה עולם שבו הכל נייח. אבל במקום שבו יש, שהאידאות הן לא דברים, אלא כוחות, זה עולם חי, זה בעוד עולם שיכולים להשתנות דברים, זה לא איזה עולם סטטי שיש עולם אידיאלי שחי למעלה סטטי, ועולם לא אידיאלי שחי למטה סטטי. זה לא כל העתקה אחת של השני, אין פה משהו שפועל, אין פה נשמה לאידאות, זה לא בוס, זה לא אידאות. מה שאתם כנסים חבריים.
אני לא, הם בעצמם לא משתנים. הכל היפות. בסדר, אבל סך הכל פועלת על העולם הזה.
אם אתה תופס את האידאות כדברים חזותיים,
סוס אידיאלי, פנדר אידיאלי, שולחן אידיאלי, בית אידיאלי, אז כל אלה עומדים כמו שהם לעצמם, ובתור חותם ונחתף, אתה יכול להחתים אותם על העולם הזה והם ייצרו בית, החותם הוא לא מושלם, והמרחק שלו של הנחתם מן החותם זה היופי. בסדר? אז הכל תפיסה נורא סטטיקה, הכל אומר, שום דבר לא זז בו. ואם אתה מסתכל על היופי, לא כסוס אידיאלי, בית אידיאלי, אלא יופי עצמו, מה זה יופי? מה משותף לכל הדברים האידיאליים? זה לא דבר שפשוט אתה עושה את זה עם חותמת את השני. זאת פעולה, אתה צריך לנצח את הדבר הזה ולראות האם הוא יפה או לייצר אותו כדבר יצא, לא איזה חותם ונחתם. זה תהליך, זה תהליך של התאבות. זה תהליך של יישום, דבר אבסטרקטי בצורה קונקרטית. בסדר? אז לכן הצורה השמרית לתפוס יופי זה בעצם להתייחס למושג היופי ולא להתייחס למושג הסוס היפה. זה להתייחס צעד אחד יותר פנימה. מה עומד בתוך עולם האידאוס? בתוך העולם של הסוס האידאלי למושלם, הסטנדר האידאלי, בטוחן האידאלי, ומה הם כולם משותפים? למה כולם מתקרים יפים לאנסור, הכי יפים? מה זה נקרא היופי? מה זה היופי עצמו? לא מה זה סוס האידאלי, מה זה היופי עצמו? עכשיו, כדי להשקוד את השולחן הזה, במושג היופי עצמו, זאת לא השוואה חזותית. זאת חשיבה. חשיבה, האם השולחן הזה יצא לא יפה. מבינים? זאת פעולה של השוואה. לכן זאת פעולה חזותית. זה פעולה כאילו יהודית של יופי. זאת פעולה של השוואה. נכון שעדיין יש לי כאילו איזשהו מדד. היופי של עצמו הוא מדד באיזשהו מקום. זה לא מדד שאני משווה תמונות, כי זה לא, אני מסתכל ואני... זאת פעולה השוואה. זה מדד מושכל. לא מדד מחזה. אני חוזר מעבר לאידאו, אני מקשיב למה שיש בתוכן, ואותו אני משווה למה שאני רואה עכשיו. לא את האידאו. מה שחלק של היופי של השולחן, אני בעצם לא מחזה, אני מלמד את האידאו, או שאני מלמד את האידאו, את היופי המושלם, אני יכול לראות דרך האידאו של השולחן, המושלם בסוס המושלם. ככה אני מגיע אליו, אני צריך להבין עם התמונה ולראות מה יש מאחוריה. אבל סוף סוף את ההחלטה שלי אני לא אצא לדעת השוואה התמונות. אלא אני אצא את החשיבה אם השולחן הזה הוא באמת יפה או לא יפה. זאת לא השוואה, זאת חשיבה. החלטה. אתה בכל מקרה עושה לי את הרשאה של האידאות. אני משתמש באידאות רק כדי לתפוס מה זה היופי. ולהקשיב למה שאנחנו רואים, כי גם הם בעצם חזותיים. גם האידאות התיאורטיות, נכון שהן לא עצמים, נכון שהן עושה, אבל הן עדיין תמונות. תמונות תיאורטיות, אבל תמונות. ולתמונה אני מקשיב, אני לא מסתכל על התמונה. אני מקשיב לה.
אחרי שנשארתי מה, אני יודע איך לשפוט את זה בשולחן הזה. הבעיה היא שהמושג יופי הוא... זה, הוא לא יפה. כלומר...
כלומר... הוא לא יפה. הוא מגדיר את זה יפה.
כן, אבל... כלומר, אם אני... כלומר, הייתי אומר ש...
אנחנו יכולים כבר לרדת, כי זה... אבל... אני רוצה למעלה.